טוב, שלום. אנחנו מתחילים היום סדרה חדשה, לימוד ופסיקה, היחס ביניהם, לא על לימוד וגם על פסיקה, אלא על היחס בין שני אלה. אבל כמובן שהיחס בין שני הדברים האלה מחייב אותנו קצת לעסוק בכל אחד מהם לחוד גם, כשבסופו של דבר המטרה העיקרית שלי זה להגיע להבחנה, כן, שבאתר כבר עסקתי בה לא מעט, להבחנה, גם בטרילוגיה, להבחנה בין פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. זאת אומרת, עד כמה באמת הפוסק חופשי, ולעומת כמה הוא צריך להיצמד לתקדימים, לאיזה תקדימים הוא צריך, אם כדאי, לא כדאי. זאת אומרת, אפשר כמובן לנסח פה כמה אופציות שונות, אבל לזה עוד ייקח קצת זמן עד שנגיע. אני רוצה להתחיל עם איזה שהם הגדרות ראשוניות, אולי של מסגרת הדיון, ובשלב ראשון אני רוצה לדבר קצת על היחס בין תורה והלכה. אז אני אתחיל אולי, כן, פה ושם נגעתי בדברים האלה בהקשרים קודמים, אני רוצה להתחיל אולי עם הרש"י הראשון על התורה. הרש"י הראשון על התורה מביא את השאלה של רבי יצחק, למה התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? ולמה שכן תתחיל משם? בגלל שהחודש הזה לכם, זאת אומרת, מצוות קידוש החודש, זאת המצווה הראשונה שהצטוו ישראל, לפחות כקולקטיב. יש מצוות מילה וכולי, כן, הדברים ידועים, אבל המצווה הראשונה שהצטווינו כקולקטיב זה החודש הזה לכם. ולכן רש"י שואל, או רבי יצחק שואל, למה התורה לא התחילה שם? למה היא מתחילה בראשית? אז התשובה של רש"י זה שכוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, ולכן הוא יכול לתיתה לאשר ישר בעיניו, זאת אומרת, היה צריך את כל פרשת הבריאה וספר בראשית וכולי, כדי להסביר למה הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, ולמה הוא יכול לתת את הארץ למי שהוא מחליט, שאם יבואו גויים, כן, ויתנו נגדנו מה אנחנו עושים כאן וכולי, קצת אקטואלי נשמע, אז תהיה לנו תשובה, אני בטוח שיחיא סנוואר ירים ידיים ברגע שהוא יקרא את הרש"י הזה, הוא יבין שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית והוא נתן לנו והכל בסדר. אז זה הרש"י, האמת
מה כתוב כאן?
סליחה? התשובה שרש"י נותן היא טעונה הסבר, כי על פניו נראה שרש"י מסביר רק את הופעתה של פרשת הבריאה. זאת אומרת, הפרקים הראשונים של ספר בראשית, וזהו. כיוון שבשביל להראות שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ והוא הבעל הבית, מספיק לכתוב את זה. אבל השאלה הייתה על חומש ורבע, עד פרשת בו. ולכן חסר עדיין הסבר, למה בעצם מופיעים בתורה כל ספר בראשית, חוץ מנגיד שני הפרקים הראשונים, ותחילת ספר שמות. נדמה לי שלדבר הזה יש...
אחרי שהוא התחיל הוא כבר ממשיך.
מה?
כי אחרי שהוא התחיל הוא כבר ממשיך ומספר.
הוא מתחיל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אחרי כך וכך שנים עם ישראל ירד למצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, ציווה עליהם את קידוש החודש, מתן תורה ונוסעים הלאה. אז התשובה של רש"י בעצם משאירה בתימה את כמעט כל חומש בראשית ואת תחילת חומש שמות, מסבירה שני פרקים ראשונים. נדמה לי שיש רמז בדברי רש"י לתשובה המלאה יותר, כי רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ואת הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ למי שישר בעיניו. עכשיו זה כמובן מיד מצלצל מוכר בגלל שכינויו של ספר בראשית, אחד מהכינויים אצל חז"ל, זה ספר הישר. והנציב בהקדמה לפירוש שלו אומר שזה נקרא ספר הישר בגלל שזה ספרן של ישרים. זאת אומרת, החומש בראשית מתאר את התנהלותם של האבות, שהיא אמורה להיות איזשהו דגם להתנהלות ישרה. מה זה ישרה? הכוונה, כן, איזשהו, הרב קוק מרחיב את זה יותר, איזשהו יושר, כן, ישר וכובש, יש לו צמד מושגים כזה, שבו הישר פירושו מישהו שמתנהל באופן טבעי בדרך הנכונה. הוא לא צריך הנחיות מבחוץ, הוא לא צריך ציוויים, יש לו איזשהו יושר פנימי שמכוון אותו לכיוון הנכון. ולכן ספר בראשית,
שכל ישר?
מה?
כמו שכל ישר, שיש כאילו טבוע באדם באופן טבעי.
כן, בדיוק. השכל מוסרי ישר זה בעצם,
כן.
זה בעצם המשמעות של הביטוי ספר הישר. אז בעצם, אם ככה, הספר בראשית מלמד אותנו שהאבות, או מתאר לנו שהאבות היו ישרים, זאת אומרת, התנהלו באופן ישר. ואם זה כך, אז נדמה לי שאני חושב לפחות שזה מה שרשי בעצם רומז בתשובה שלו. באמת התשובה של רשי מסבירה את כל החומש ורבע, לא רק את שני הפרקים הראשונים. שני הפרקים הראשונים מתארים את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא גם את הארץ כמובן, ולכן הוא הבעל הבית. הוא יכול לתת את זה למי שהוא רוצה. אבל עדיין זה נראה שרירותי. נכון שהוא בעל הבית יכול לתת את זה למי שהוא רוצה, אבל למה? למה אתה נותן את זה דווקא לעם ישראל? הטענה המוסרית, לא המשפטית, כלפי הקדוש ברוך הוא, תיוותר בעינה. זאת אומרת, משפטית אתה הבעל הבית, אוקיי? אבל מוסרית או ערכית, למה אתה מחליט להעדיף אותם על עמים אחרים? ועל זה בא לענות שאר הספר, ספר בראשית, שמראה לנו למה הקדוש ברוך הוא בחר לתת את זה דווקא לעם הזה, בגלל שיש לו יסודות ישרים. זאת בעצם הטענה. אני חושב שזה זאת המשמעות של התשובה של רשי, ולכן הוא עונה באמת על כל השאלה, לא רק על שני הפרקים הראשונים. טוב, אז זה רק בסוגריים, אבל מה שמעניין בשאלה הזאת, וכבר הזכרתי את זה יותר מפעם אחת, מה שמעניין ברשי הזה זה הרבה יותר השאלה מאשר התשובה. בוא נגיד, עם התשובה יש לי הרבה להתווכח. אבל השאלה היא שאלה מעניינת, עם השאלה אני לא מתווכח. השאלה היא שאלה מצוינת. למה? כי היא מצוינת במובן הזה שהיא מלמדת, כן? נקרא לזה ככה. מה בעצם ההנחה של השאלה? ההנחה של השאלה זה שהיה צריך להתחיל את התורה במצווה הראשונה. אבל אם, אני שואל את עצמי, למה? למה, בסדר, הבנתי שזאת המצווה הראשונה, אבל למה אתה מניח שהיה צריך להתחיל את הספר במצווה הראשונה? למה אתה חושב שכל החלק הראשון הוא מיותר בגלל שהוא קודם למצווה, או הוא לא חלק מצוותי, כן, הוא לא חלק הלכתי? רואים? אצל רבי יצחק ברשי, שהוא באמת רוצה לומר שבמהותה התורה זאת הלכה. הלכה, המשמעות, החלק המהותי של התורה זה המצוות, זה הציוויים. זה בעצם מה שהיה אמור להיות תורה. תורה משורש הוראה, כן? זה הוראת הלכה, זאת אומרת הוראות מעשיות. לכן בעצם התורה הייתה אמורה להכיל רק הלכה. ולכן באופן עקרוני השאלה היא אפילו לא רק על החומש ורבע הראשונים, אלא על כל החלקים בתורה שהם לא חלקים הלכתיים. למה הם שם? Okay? וההנחה המעניינת הזאת בעצם אומרת לנו משהו על מה זאת תורה. זאת אומרת, התורה בעצם באה להורות לנו מה לעשות. בעצם הציוויים זה המהות של התורה. עכשיו, בסדר, יש תירוצים למה בתורה מובאים גם החלקים האחרים, אבל כנקודת מוצא, תורה זה בעצם הלכה. המשמעות, הליבה, נקרא לזה ככה, של המושג תורה. עכשיו, כמובן אחרי שכבר מופיעים גם החלקים האחרים, אז גם הם חלק מהתורה, אין הבדלים בקדושה של החלקים השונים בתורה, אבל כן יש פה איזושהי אמירה, ולא בכדי אני חושב רש"י שם את זה בהתחלת פירושו לתורה, כי האמירה הזאת היא לא סתם איזושהי שאלה על ספר בראשית, היא באה ללמד אותנו מה זו תורה, זה לא בכדי מופיע בתחילת הפירוש של רש"י על התורה, ורש"י רוצה לומר לנו שאני חושב שהשאלה מלמדת לא פחות מהתשובה, התשובה מסבירה לנו למה צריך את ספר בראשית, אבל השאלה מלמדת אותנו מה זו תורה בכלל, ולכן אני חושב שהלקח הלקח של השאלה בעיניי הרבה יותר משמעותי מאשר הלקח שעולה מהתשובה. אפשר אולי לראות ביטוי להבחנה הזאת בספר נפש החיים, גם כן הזכרתי את זה כבר.
האם במסקנה הרב מבין ש... אז יש גם, התורה היא באה להורות גם את דרכי המוסר, או שזה לא קשור?
כן, אנחנו רואים שכן.
אוקיי.
אז בספר נפש החיים, בשער ד', אז הוא כותב, רב חיים וולוז'ינר, אולי כן, הקדמה למי ש, מי שלא מכיר, נפש החיים, ספר של רב חיים וולוז'ינר, תלמיד הגר"א, אבי הישיבות הליטאיות, כן, הקים את ישיבת וולוז'ין, והספר בעצם מיועד להתמודד מול החסידות. הוא לא מזכיר אותה למעשה בשמה מפורש, אבל בעצם הספר אמור להתמודד מול העקרונות של החסידות, כן, לחלוק עליהם. כבר הזכרתי לא פעם את זה שבאופן מאוד מפתיע, הדמיון בין התוכן של הספר הזה, או צורת החשיבה שהספר הזה מתאר, לבין למשל ספר התניה, הוא מפתיע. כשני מתנגדים משני עברי המתרס, הייתי מצפה שיהיו פה שני עולמות שונים, אבל לא, זה מאוד מאוד דומה. ההבדלים הם הבדלים בניואנסים. בכל מקרה, אז בשער ד' רב חיים וולוז'ינר מדבר על תורה. מה זאת תורה? ואני רוצה לקרוא את פרק ו', יש עניין לקרוא הכל, אבל לענייננו נסתפק בפרק ו', והוא אומר ככה, בעצם הטענה שלו, אני אקדים קצת, רב חיים וולוז'ינר לפני הפרק הזה, מדבר על התפיסה החסידית שאומרת שלימוד תורה בא להשיג דבקות. זאת אומרת, המטרה של הלימוד זה חוויית הדבקות בקדוש ברוך הוא. שזה בעצם העיקר. ועם הטענה החסידית הזאת, רב חיים וולוז'ינר מתמודד בשער ד'. והוא רוצה לטעון שזה לא נכון, יש לו אפילו קצת ראיות לזה. כן, הוא מביא למשל, כן, זה משעשע במיוחד, הוא מביא את המדרש הזה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שספר תהילים יחשב בעיניו כמו נגעים ואוהלות. כמו לימוד של נגעים ואוהלות. אז רב חיים וולוז'ינר אומר, רואים מכאן, שבעצם, הרי אם הייתי חושב שלימוד תורה עניינו להשיג חוויית דבקות בקדוש ברוך הוא, אז הייתי מצפה שיבקשו שנגעים ואוהלות יהיה כמו תהילים. התהילים זה אולי הביטוי המזוקק ביותר לדבקות בקדוש ברוך הוא. אם זאת הייתה המטרה של לימוד תורה, הספר תהילים היה הליבה של התורה. בנגעים ואוהלות היה צריך עיון, מה זה, למה זה בכלל תורה? איזה חוויות זה יוצר? היה צריך לבקש שגם זה יחשב תורה, אבל דוד המלך מבקש ההפך. הוא מבקש שתהילים יחשב גם הוא כמו נגעים ואוהלות. ומוסיף רב חיים וולוז'ינר, כן, פלפול ליטאי, מוסיף רב חיים וולוז'ינר, וגם לא כתוב מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. האם הקדוש ברוך הוא הסכים? זה שדוד המלך מבקש זה יופי, אבל השאלה אם הקדוש ברוך הוא הסכים. זאת יכול להיות שגם למסקנה, הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא נענה לבקשה, ובאמת תהילים זה לא כמו נגעים ואוהלות. זה שדוד המלך ביקש, אוקיי, ביקש, אבל אני אמר שזה, הקדוש ברוך הוא התרצה. טוב, זה, כן, זה קנייץ', קנייץ' ליטאי. בכל מקרה, נחזור לענייננו, אז הרב חיים וולוז'ינר רוצה לומר, לא המטרה של לימוד תורה, לימוד תורה עניינו דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא לא אמצעי כדי להגיע לחוויית דבקות, אלא הלימוד הוא בעצמו דבקות. הוא בעצמו דבקות. זאת אומרת, כשאתה עוסק בתורה, בעצם בזה, בעצם העיסוק, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. לא מדובר על חוויה. זה לא רגש ולא חוויה. זה מציאות. ואת, אם אתה עוסק בתורה, בעצם בזה אתה במצב שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא. לא משנה אם אתה בכלל לא חושב על זה, ולא מרגיש, ואין לך חוויות, ולא שום דבר. אתה דבוק בו מעצם העובדה שאתה עוסק בדבריו, כן? אתה עוסק בתורה שאותה הוא אמר, או שהוא נתן לנו. במובן הזה, זה תיאור מצב שהתורה היא דבקות בקדוש ברוך הוא. זה לא אמצעי כדי ליצור חוויה דבקות, כמו שטוענים בחסידות. אוקיי? זאת בעצם הטענה הבסיסית של רב חיים וולוז'ינר. עכשיו זה הרקע הנחוץ, בואו נעבור עכשיו למה שהוא כותב בפרק ו. תמצאתי את מה שהיה בשער הזה עד פרק ו. לזאת האמת שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט, הנקודות פה תתעלמו לחלוטין, אין לי מושג מי הכניס אותם, על כל פנים זמן מועט ביראת השם תאורה בתארת הלב, להתוודות על חטאתו מאום כדליבה, כדי שתהה תורתו קדושה ותאורה. זאת אומרת, הדיון שלו זה עד כמה צריך לעסוק בענייני יראת שמיים, או שעזוב, תלמד תורה, מה אתה מבטל תורה עם ענייני יראת שמיים? זאת אומרת, כן, זה מזכיר קצת את פולמוס המוסר. זאת אומרת, פולמוס המוסר בעצם עסק בשאלה, האם לימוד מוסר, לא רק האם לימוד מוסר הוא חשוב, אלא האם לימוד מוסר הוא תורה? שזה אנשים לא כל כך מבינים. המהות של הפולמוס סביב המוסר, זה לא רק בשאלה אם מוסר הוא חשוב, זה בשאלה אם מוסר הוא בכלל תורה. ולכן רב חיים וולוז'ינר פה בעצם מתייחס בצורה כזו או אחרת, לשאלה עד כמה או האם בכלל צריך לעסוק ביראת שמיים, צריך ללמוד מוסר. אז הוא אומר, כן, זמן מועט אתה צריך להקדיש ליראת השם בתארת הלב, להתוודות על חטאתו, קצת לפני שאתה לומד, ואחרי זה תעבור ללמוד, כדי שתהיה תורתו קדושה ותאורה. עכשיו אני קורא מכאן, ויכוון להידבק בלימודו, בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, היינו להידבק בכל כוחותיו, לדבר השם, זו הלכה. ובזה הוא דבוק, בו יתברך ממש כביכול. כי הוא יתברך ורצונו חד. כמו שכתוב בזוהר, וכל דין וההלכה מתורה הקדושה, הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו, שיהיה כך הדין, אשר הוא פסול, תמה ותאור, אסור ומותר, חייב וזכאי. עד כאן, נעצור רגע כאן. מה הוא אומר? בעצם, המטרה של היראת שמיים, של העיסוק ביראת שמיים בהתחלה של תארת הלב, להתוודות על חטאתו וכו', בעצם גם זה עניינו, להכשיר את הלימוד. זה בטח לא מטרה, זה לכל היותר אמצעי, כי בו אתה צריך להידבק, שכאשר אתה תעבור ללמוד, שזה בעצם הדבר העיקרי, הלימוד הזה יהיה הידבקות בקדוש ברוך הוא. זה מדין, נקרא לזה כך, מדין מצוות צריכות כוונה, או משהו כזה, כן? כדי שהלימוד יהיה לימוד לשמה, אז אתה צריך בהתחלה קצת להקדיש ליראת השם, ולהידבק כן, להתוודות על חטאתו וכו', אבל כל זה רק כדי להפוך את הלימוד ללימוד יותר משמעותי. בסוף בסוף, הליבה זה הלימוד. עכשיו הוא אומר, שימו לב, הוא אומר, אבל היינו להידבק בכל כוחותיו לדבר השם, זו הלכה. למה הלכה? תורה. בכל דבר השם, תורה. אנחנו כבר יודעים שבתורה אין רק הלכות, רש"י הסביר לנו את זה, נכון? בתורה יש גם חלקים שהם לא הלכתיים. למה הוא ממקד את התזה שלו בדבר השם זו הלכה? אז הוא אומר, בגלל שבזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, למה? כי הוא יתברך ורצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא ורצונו חד, דבר אחד בעצם, כן, זה הבבואה של השילוש הקדוש היהודי, מה שנקרא, הרעיון של השילוש הוא כמובן רעיון יהודי. וקודש בריך הוא ישראל ואורית אחד, כן, זה השילוש, האב הבן ורוח הקודש. הוא אומר שכיוון שהקדוש ברוך הוא רצונו חד, אז לעסוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם להיות דבוק בו. עכשיו שימו לב, מה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא? רצונו של הקדוש ברוך הוא זה לא תורה. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה הלכה. לא כל התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה יש לה קדושה של כתבי הקודש. דבר השם, לא יודע שתקראו לו. אבל רצון השם זה רק ההלכה. למה? כי מה ההבדל בין החלק ההלכתי של התורה לחלק האחר של התורה? סיפורי, אגדי, לא יודע שתקראו לו, לא, החלק הלא הלכתי של התורה. ההבדל הוא שבחלק ההלכתי הקדוש ברוך הוא מביע את רצונותיו. מה הוא רוצה שנעשה או שלא נעשה? זה רצונותיו. ההלכה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה של ההלכה. החלקים האחרים בתורה באים ללמד אותנו כל מיני לקחים או היסטוריה או לקחים ערכיים כאלה או אחרים, אבל הם לא רצונות של הקדוש ברוך הוא במובן שההלכה היא רצונו. אני רוצה לחדד קצת את העניין. ברור שגם מהחלקים הלא הלכתיים אפשר להפיק לקחים, לקחים מעשיים, מה לעשות, מה לא, כן, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז אני מבין מתוך הפסוק הזה שראוי להיות ענוותן, נכון? זה די ברור, אם התורה משבחת את משה על זה שהוא ענוותן, אני מניח שענווה היא מידה ראויה, כן, זה ברור. האם זה אומר שהפסוק ואיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה הוא רצון השם? התשובה היא לא. למה? ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני ענוותן, אבל רצון השם באומן שמדבר עליו כאן, באומן של ההלכה, זה רצון השם שבא לידי ביטוי בציווי. לא דברים שאני לומד בעקיפין מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני. אז עכשיו אני אקרא לזה הציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו והרצונות שלו מאיתנו. הרצונות שלו מתבטאים על ידי ציווי. הוא מצווה עלינו מה שהוא רוצה שנעשה או שלא נעשה. וזה ההלכה. שאר החלקים של התורה יש בהם כמובן לקחים. אפשר ללמוד מהם אולי דברים, אם כי כן לדעתי לא כל כך, אבל נעזוב את זה כרגע את הדיון הזה. אפשר ללמוד מהם איזה שהם לקחים שבסוף יקרינו על האופן שבו אנחנו מתנהגים גם ברמה המעשית. אבל כשאנחנו נעשה את זה, אנחנו לא מקיימים ציווי של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים מעשה ראוי, אבל אנחנו לא מקיימים ציווי. וההלכה זה אוסף הציוויים של הקדוש ברוך הוא. לכן אפשר ללמוד מכל פסוק בתורה דברים שיכולים להנחות אותנו בחיינו המעשיים. זה לא הופך את כל התורה להלכה. ההלכה זה אותם דברים שאנחנו מצווים. לכן למשל יש דברים שהם לפני משורת הדין, יש דברים שהם מוסר, יש דברים שהם, לא, כל הדברים אחרים. כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לנהוג על פיהם. אבל הוא לא ציווה אותנו בהם. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו לא מקיימים ציווי, אלא אנחנו נענים לציפייה. זה שני דברים שונים. והציווי זה מה שמגדיר את ההלכה. ההלכה זה אוסף הציוויים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא הלכה. וכאשר אנחנו לומדים את דבר השם זו הלכה, אז ורק אז אנחנו עוסקים ברצון השם, והוא רצונו חד. ולכן העיסוק בהלכה זה דבקות בקדוש ברוך הוא. בהלכה, לא בתורה. בינתיים.
הרב, okay? עשית ישר והטוב. עשית okay. ישר והטוב. איך זה מוגדר?
עשית ישר והטוב לא נמנע אצל שום עונה מצוות כמצווה.
אז זה לא נחשב ציווי.
לא. ועשית ישר והטוב זו ציפייה. זה לא מצווה.
ואהבת לרעך כמוך זה גם...
לא, אהבת לרעך כמוך זה מצווה.
ואם יש, נגיד, כמו שהרב כמה פעמים הזכיר באבדה, כאילו שהחיים אומרים שגם אם הוא התייאש, צריך להחזיר, למה אין פה
ואהבת לרעך כמוך?
כן, אבל למה אין ואהבת לרעך כמוך אם זה הלכתי?
לא הבנתי.
אם הציווי שאהבת לרעך כמוך זה ציווי הלכתי,
כן.
אז למה במשיב אבדה, גם אם התייאש הבעלים, אני לא צריך להחזיר משום ואהבת לרעך כמוך?
אז קודם כל, מי אמר שלא? אולי כן, אבל אני חושב ש... ואהבת לרעך כמוך, קשה לומר שבאהבת לרעך כמוך, פירושו שאני אמור לוותר על רכוש שלי. למה שאני אוותר על רכוש שלי? אבדה אחרי ייאוש שייכת לי. עכשיו, זה שהוא מצטער, בסדר, גם אני מצטער אם אני צריך לתת לו את זה. למה דמו אדום יותר מדמי? אז בהחלט היה מקום אמר, שמדין ואהבת לרעך כמוך, לא הייתי מסיק את זה שצריך להחזיר את האבדה אחרי ייאוש.
אבל עשתה ישר וטוב, כן.
מה?
כן, עשתה ישר וטוב,
זה טוב, למען תלך בדרך טובים, יש כמה פסוקים שמובעים בהקשר הזה, בהקשרים כאלה, וכן, ומהם אנחנו מבינים שכן, נדרש מאיתנו גם לעשות לפני משורת הדין. כאשר עושים לפני משורת הדין, תמיד כרוך בביטור מסוים על זכויות שלי. זה נקרא לפני משורת הדין. להבדיל מ"ואהבת לרעך כמוך". ואהבת לרעך כמוך, אני לא מוותר משלי כלום. אני מתנהג אל השני, יפה, אני מכבד אותו, אני אוהב אותו, הכל בסדר. אבל לא מוותר על שום זכות שלי. אבל לפני משורת הדין, מידת חסידות, כל הדברים האלה, זה תמיד כרוך בוויתור על זכות שלי. עכשיו על הסוגיה בבאבטרה, במידת סדום. קופים על מידת סדום, פרק ראשון של בבאבטרה, שם דף ת', דף י', כן? מה זה קופים על מידת סדום? קופים על מידת סדום, למשל בר מצרה, אוקיי? אז יש שני אחים שמחלקים ביניהם ירושה. ולאחד האחים יש שדה שסמוך לשדה של האבא. עכשיו אנחנו מחלקים את הירושה של האבא בינינו, עקרונית צריך לעשות הגרלה, איזה חצי של השדה כל אחד מאיתנו יקבל. אבל אותו אחד שיש לו שדה סמוך לשדה של האבא, הוא רוצה מאוד את החצי של השדה של האבא שסמוך לשדה שלו, כי אז הוא יכול לחרוש ביחד, יותר נוח לו לעבוד. ולי זה לא משנה, באופן עקרוני, מה אכפת לי אם זה יהיה חצי הזה או חצי ההוא, בהנחה ששני החצאים הם שווים אותו דבר. אז מה אכפת לי אם, זה כמעט הגדרה, כי אנחנו מחלקים את זה תמיד, כך שהשווי יהיה שווה. זה החלוקה בין אחים. אז אם ככה, מה אכפת לי לתת לו? אז הגמרא באמת אומרת, שקופים על מידת סדום, דינא דבר מצרא זה חלק מדין קופים על מידת סדום, וקופים אותי לתת לו את החצי שסמוך לשדה שלו. אבל, שימו לב, זכותי היה, באופן עקרוני, מעיקר הדין זכותי לא לתת. אני רוצה להתעקש, אני רוצה הגרלה. אני רוצה הגרלה. ברגע שאתה לוקח את החצי ההוא, אתה פוגע בזכויותיי. לא משנה שאולי לא הפסדתי כסף, אבל נגיד שאני בכל זאת מעדיף את החצי ההוא מאיזושהי סיבה. זכותי, נכון? מותר לי לדרוש הגרלה. יש הרי חלוקה שווה בין אחים, תמיד נעשית בהגרלה. דורשים ממני לוותר על הזכות שלי להגרלה, ולתת לשני את החצי שלו. או זה נהנה וזה לא חסר. שתוסות קושר גם את זה לקופים על מידת סדום. ניהושע בבא קמא, תוסות בבא בתרא, קושרים את זה לקופים על מידת סדום. למה? מה זה זה נהנה וזה לא חסר? מישהו נכנס אליי לחצר שלי. החצר לא קיימה לאגר. זאת אומרת, היא לא עומדת להשכרה. אוקיי? אז אני לא מפסיד מזה שהוא גר בחצר שלי. לא הייתי מזכיר אותה גם ככה. לא הפסדתי מזה כסף. מה אכפת לך? תיתן לו. זה מידת סדום לא לתת לו. אבל החצר היא שלי. מבחינת הזכויות שלי, ודאי שמותר לי להגיד לו, לא מסכים, אל תיכנס לחצר שלי. לכן, עמידת סדום דורשת ממני לוותר על זכויותיי. מתי? במקום שבו השני מרוויח ואני לא מפסיד. זה נהנה וזה לא חסר. אבל זה נהנה וזה לא חסר, זה לא אומר שלא נפגעות הזכויות שלי. נפגעות הזכויות שלי. רק אני לא אפסיד מזה כסף, אז מה אכפת לך לוותר? אוקיי?
זה לא קצת...
לך כמוך שאני חושב ששמה זה לא מדבר על פגיעה בזכויותיי, זה מדבר על להתייחס טוב לשני.
הרב, בכל זאת, מה בדיוק ההבדלה בין הלכה לבין לפני משורת הדין? הרי הרב אמר שברור שזה רצון השם. כבר אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, כן, האמת שאני מצפה ממך כן לעשות, היה גורם לי נחת רוח גדולה שכן היית עושה. אז אני אומר, תשמע, אני לא חייב, יש לי זכויות, אני לא חייב לפי שורת הדין, אני מתעלם מרצונך ואני ממשיך הלאה. זה נראה הגיוני?
צדיק אתה לא תחשב, אבל בסדר, אם אתה לא חייב על פי ההלכה, אז אתה לא חייב.
אבל אני אומר מבחינת עבודת השם שבזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, אם היינו יכולים לזכות לנבואה ולשאול אותו, הוא אומר, מאוד הייתי רוצה. אני אומר, אני מצפצף.
אני אומר, זה ההבדל. ההבדל הוא, אם אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה לעבוד את השם, או שאתה עושה את זה כי אתה חייב. השני זה ההלכה, והראשון זה לא ההלכה. כן, הדוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, ובטח כבר שמעתם ממני חלקכם כמה פעמים, לעבור ברמזור אדום. נגיד שהכנסת לא הייתה מחוקקת את האיסור לעבור באור אדום, אוקיי? אבל עדיין התנועה הייתה מתנהלת כך שעוברים בירוק ועומדים באדום. זאת אומרת, זה מסוכן לעבור באור אדום. מסוכן לי או מסוכן לאחרים, אני ברכב, אז זה מסוכן להולכי רגל, נגיד, לא משנה. אז זה מסוכן לעבור באור אדום, אבל אין חוק שאוסר את זה. אז אתה אומר שהחוק מיותר? אין הבדל בין אם חוקקים את החוק הזה או לא מחוקקים את החוק הזה? ודאי שיש הבדל.
אם נניח... אם נניח לסכנת נפשות ברורה, ואתה מתעלם, כי זה לא חשבו על זה ולא כתבו את זה בחוק, אז אתה מוסרית, אתה עבריין באותה מידה, שגם שזה...
לא, אני לא. אני עבריין מוסרי, אני לא עבריין משפטי. זה בדיוק ההבדל. אני לא בסדר, זה ברור שאני לא בסדר. אבל אי אפשר לתבוע אותי בבית דין, אני לא עבריין משפטי. יבואו איתי חשבון מוסרית, אני לא יודע איך מתחשבנים עם... מעשים לא מוסריים. הקדוש ברוך הוא, בהקשר התורני, אז הקדוש ברוך הוא אחראי על זה. אבל בהקשר המשפטי, אני לא יודע, החברה תגנה אותך. אז יש, אבל אתה לא יכול לקבל עונש. אי אפשר לתבוע אותך. למה? כי זה לא שייך לחובות המשפטיות. בהלכה יש את אותה הבחנה. החובות המשפטיות זה מה שנקרא ההלכה. זה מקבילה לחובות המשפטיות, כי יש בהלכה...
אבא, אבל בחברה אני לא עובד את החברה, אבל בעבודת השם אני עובד את השם, זה ההתחלה וזה הסוף, זה א' וזה ה' וזה ממש לא...
עבוד את השם, מה הבעיה? מה השאלה?
אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את הלפנים שעודים, הוא רוצה, בלי שחל ובלי שרק, הוא מאוד רוצה, זה יגרום לו מאוד, אפילו יותר נחת רוח מאשר מה שאני חייב לעשות, שזה הבייסלייד.
גדול
המצוות. אני מתעלם מזה.
לנו, אני לא יודע אם זה יותר נחת רוח, אבל לא משנה, גם זה נחת רוח. אוקיי, לכן מה?
זה התפקיד שלי בעולם. אם אני רוצה לעבוד את השם, אם אני מחליט שזה הערך.
כל זה נכון, מה השאלה?
אז מה זה שונה מההלכה פשוטה? מההלכה שהיא כן הלכה.
זה חוק פיתה אולימפית. וזה שזה התפקיד שלך, ולכן מן הראוי שתעשה את זה, זה נכון. אבל זה לא אומר שזה אותו דבר כמו ציווי. זה שני סטטוסים שונים לגמרי. זה בדיוק אותו דבר, כמו שהמוסר אומר לך לא לעבור באור אדום, אבל עדיין יש הבדל אם חוקקו את החוק שאוסר את זה. זה אסור משפטית, זה לא רק לא ראוי מוסרית. זה אותו דבר גם בהקשר ההלכתי, התורני. יש הבדל בין שני הדברים האלה. אז...
נראה לי שהקושי כאן, נראה לי שהקושי כאן אצל אנשים, כאילו שאנחנו לא מבינים זה, למה... הערכים המוסריים גם לא נכללים בהלכה. אם זה רצונו.
דתית הם לא נכללים. יש הסבר, חיים ויטל שאל את זה, אז דיברתי על זה בסדרות של תורה ומוסר, יש לי שם משנה ענפה ומסובכת מורכבת קצת על היחסים בין הלכה ומוסר. באופן פשוט הטענה היא שאין יחסים. אבל צריך להסביר למה ומה המשמעות של הדבר. אבל קודם כל לענייננו כאן מספיק להצביע על העובדה, עובדתית זה כך. בכל אורך הדרך רואים שהמוסר הוא קטגוריה חוץ הלכתית, לכן עשית ישר והטוב לא נמנע במניין המצוות, ולכן יש קטגוריות של לפנים משורת הדין ומידת חסידות, לצאת ידי שמיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כל הקטגוריות האלה נולדו בגלל שמדובר בתחומים חוץ הלכתיים. זה כמובן ציפיות, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות את זה, אבל לא מצווה עלינו לעשות את זה. ההלכה זה משהו ציווה. אז קודם כל מסתכל עובדתית, עובדתית על מה הוא ציווה, הוא ציווה על זה. למה הוא החליט לצוות רק על זה ולא על דברים אחרים? שאלה תיאולוגית מעניינת. אני כרגע עובד אמפירית, אבל אמפירית הוא לא ציווה על זה, אוקיי? טוב, אז עכשיו תראו את ההמשך. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו למשה בסיני, כמו שכתבו רזל בסוף פרק ב' במגילה וברכות ועוד בכל מיני מקומות. אוקיי? כל מה שתלמיד שואל לרב, כל המובאות הידועות האלה. מה הוא בעצם אומר? מה הסאבטקסט? כשהוא מתחיל, וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין, מה, 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 מה המשפט הזה בא לעשות? יש פה שאלה סמויה.
התורה, זה גם תורה.
בדיוק, יש פה שאלה סמויה, נכון? זה מחדד את הדיוק שעשיתי למעלה. למעלה הוא אמר, אם הוא דבוק בדבר השם זו הלכה, אז הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. אז אמרתי, שימו לב, הוא מדבר פה לא על תורה, הוא מדבר פה על הלכה.
וכאן זה תורה.
בשלב, בשלב השני הוא אומר, רגע, יש בתורה עוד חלקים, הרי זה למדנו אצל רבי יצחק של רשי הראשון. יש בתורה עוד חלקים, לא רק, לא רק מצוות. מה אם זה? זה לא תורה. אבל לא, זה כן תורה, זה לא הלכה. אז הוא אומר, גם אם הוא עסוק בדברי אגדה, הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, לא ברצונו. שימו לב, זה דיוק בלשונו, אבל ברור שזה מה שמתכוון. רצונו של הקדוש ברוך הוא זאת ההלכה. דיבורו של הקדוש ברוך הוא זה שער התורה. והנקודה היא שאפשר להידבק בקדוש ברוך הוא דרך רצונו, ואפשר להידבק בקדוש ברוך הוא דרך דיבורו. זה שני צ'אנלים, כן? זה שני ערוצים שאפשר להידבק בהם דרכם בקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד אגדה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא דרך דיבורו, כשאתה לומד הלכה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא דרך רצונו. אגב, בזוהר כתוב, הוא ורצונו חד. לא כתוב, הוא ודיבורו חד. אבל פה, בשביל זה הוא מביא, כן, כל המובאות האלה, הכל יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, אז הכל זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב, האם כתוב שדיבורו והוא זה חד? איפה זה כתוב? לא כתוב. לכן, העובדה שאתה עוסק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, ברור שיש בה מימד של דבקות. זה ברור. השאלה האם זה אותו דבר כמו לעסוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע. לא בטוח. כן, נחזור לנגעים ואוהלות. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא ענה. כן, אז גם פה, אני לא אומר, כן, גם להידבק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא להיות דבוק בו. אבל אותו דבר כמו להידבק ברצונו? לא יודע. הזוהר כותב, הוא רצונו חד. לא כתוב שהוא ודיבורו חד. עכשיו, יותר מזה, בהלכה, הרי ברור שההלכה היא גם דיבורו של הקדוש ברוך הוא, לא רק רצונו. הוא דיבר את כל התורה. נכון? הוא לא דיבר רק את האגדה. אז הוא דיבר גם את ההלכה. אז ברור שבהלכה היא גם רצון השם, והיא גם דבר השם. האגדה היא לא רצון השם, היא רק דבר השם. היא דבר השם, היא חלק מהתורה. זה מה שרבי יצחק הצביע בפנינו, כן? גם יש חלקים בתורה שהם לא הלכה. אבל שימו לב, נראה שגם למסקנה יש איזושהי היררכיה. ההלכה זה בעצם הליבה של תורה, זה רצונו של השם. רצון השם זה תורה. נכון, נתחדש, אחרי שרבי יצחק חידש את זה, נתחדש שגם החלקים שהם לא הלכה, הם חלק מהתורה, וגם דרכם אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, במידה כזו או אחרת. ואז הוא אומר ככה,
אבל אם זה... אם האגדה זה רק דיבורו, אז הוא גם רוצה את מה שהוא מדבר, כאילו, להפך, האגדה זה מה שהוא מצפה ממנו, אז...
מצפה, אבל לא רוצה, אמרתי, יש הבדל בין רוצה למצפה.
אפשר לומר בין מצפה לבין דורש, באופן מוחלט, לא?
רוצה זה דורש, כן.
כן, כן.
בהקשר הזה אני מתכוון, רוצה זה דורש. עכשיו, בעברית אפשר לקרוא גם למצפה רוצה. כן, אני מסכים, זאת אומרת... אולי באמת דורש יותר טוב, בין דורש לבין מצפה, אוקיי? אז יש, הוא ממשיך והוא אומר, ולא עוד, ולא עוד, אלא כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו, הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת, ממש. כדאשכחן בפרק כמה דגיטין, גבי פילגש בגבעה, כן, דבב שם, ותזנה עליו פילגשו. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. רבי יונתן אמר, נימה מצא. ואשכחי רבי אביתר לאליהו. כן, רבי אביתר פגש את אליהו הנביא, אחרי שהוא נחלק עם רבי יונתן, מה בעצם הבחור רצה מהפילגש שלו. אמר לי, מה יקרא עביד קודשא בריך הוא? מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? אמר לי, עסיק בפילגש בגבעה. הוא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה, לא יאומן. בדיוק במה שהם עוסקים פה למטה. ומה איקה אמר? טוב, מעניין, אז יש לנו מחלוקת, עכשיו נשמע מה האמת. נשמע, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אביתר בני, כך הוא אומר. יונתן בני, כך הוא אומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אומר עמדה חלוטה, אלא אומר, אביתר בני אומר כך, יונתן בני אומר כך, וזהו, הוא משאיר את הדברים פתוחים, במחלוקת. והיינו, מפני שרבי אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בעניין פילגש בגבעה אז באותה עת, גם הוא התברך שנה דבריהם ממש. והוא התברך שמו הוא דברו חד, פה פתאום הוא מוסיף גם את זה. הוא התברך בדברו חד, וכמפורש בתורה הקדושה משנה תורה, לאהבה את השם אלוקיך, ופרשו רבותינו זל בנדרים, דקאי העסק התורה, וסייפי דקרה ולדובקה בו. לא כתוב שהוא ודברו אחד ממש כמו רצונו, אלא שעיסוק בדיבורו זה גם נקרא להידבק בו. עד כמה? אולי כמו ההלכה, אולי פחות. לא יודע. אוקיי? עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה, זה בפרשת פילגש בגבעה, בחלק שהוא לא מצטט בהמשך, מופיע שם, זה אחד משני המקומות שמופיע בשס, אילו ואילו דברי אלוהים חיים. נכון? יש שם, רבי אביתר אומר ככה, רבי יונתן אומר כך, וחס ושלום, אז הוא שואל, רבי אביתר שואל את אליהו, מה שאליהו אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, אביתר בני אומר כך, יונתן בני אומר כך. אז שואל אותו רבי אביתר את אליהו, חס ושלום, מי כספיקה כמי שמיה? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם אצל הפילגש בגבעה? האם זה הנימה או זבוב? שאלה עובדתית. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? אז הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. זבוב מצא ולא הקפיד, אין נימה מצא ולא הקפיד, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. זאת אומרת, שם כתוב הביטוי אלו ואלו בהקשר האגדי. יש אלו ואלו בהקשר ההלכתי, על בית שמאי ובית הלל בעירובין י' ג'. אוקיי? זה שני המקומות שבהם מופיע הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו, מה בעצם הגמרא אומרת כאן? שימו לב, זה עוד דיוק לשוני מעניין לאור מה שראינו אצל רב חיים וולוז'ינר. מה כתוב? כתוב אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לא רצון השם. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו שימו לב, האלו ואלו דברי אלוהים חיים מובא גם כאשר זה נסוב על המישור ההלכתי. גם בעירובים לא אומרים אלו ואלו רצון השם, אלא אלו ואלו דברי אלוהים חיים. למה? נגיד לכם למה. ידוע שאלת הריטווה, קושיית הריטווה בעירובים בדף י' ג' שם על הסוגיה שם, אז הריטווה מביא את קושיית חכמי צרפת, איך זה יכול להיות שגם הוא צודק, גם הוא צודק, מה זה אשתו של השופט, כן? הוא צודק, וגם הוא צודק, וגם את צודקת. זאת אומרת, איך זה יכול להיות ששניהם צודקים? הרי הם אומרים דברים סותרים. אז הוא מתפלפל שם, הוא אומר משהו שלא לגמרי ברור מה הוא מתכוון. אני רוצה לטעון שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין פירושו ששניהם צודקים. רק אחד צודק. זה בסוגיית המוניזם ההלכתי, דיברתי על זה. שההלכה היא מוניסטית ולא פלורליסטית. אין כמה אמיתות הלכתיות, יש אמת הלכתית אחת. באופן עקרוני. וכשיש מחלוקת, צד אחד צודק והשני טועה. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, פירוש הדבר, שניהם זה דבר השם. לא שניהם זה רצון השם. רצון השם זה רק מה שמי שצודק אמר. כי הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? השני טועה. אז זה לא רצון השם. רצון השם זה השני, זה הראשון. אבל נכון שגם השני הוא דבר השם. ולכן כשהגמרא אומרת, היא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וזה מעניין כי זה מופיע באותה סוגיה של פילגש בגבעה, שאותם הביא רב חיים וולוז'ינר, כדי להסביר את ההבדל בין רצון השם לדבר השם. בדיוק באותה סוגיה, הגמרא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי את שניהם הקדוש ברוך הוא דיבר, כי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראהו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. את הכל הוא דיבר, אבל לא נכון שאת הכל הוא רוצה. הוא רוצה שנעשה את הדבר הנכון. ואם יש מחלוקת, אז אחד צודק והשני טועה. אין שניהם צודקים כשיש סתירה.
מה הפסד?
זה רק הדעה הצודקת. אבל אלו ואלו זה דברי אלוהים חיים. את שניהם הוא דיבר. זה מה שהסוגיה אומרת, שהקדוש ברוך הוא מדבר את מה שבני אדם עוסקים בו בתורה. זה הנושא של הסוגיה. לכן הרב חיים ולא כנראה מביא את הסוגיה הזאת. מה שאני רק מנסה להראות, זה שגם בהמשך הסוגיה, שאותו רב חיים ולושינר לא הביא, גם שם זה ממשיך אותו דבר. הסוגיה הזאת באה לומר בדיוק את הנקודה הזאת, את המתח שיש בין רצון השם לדבר השם. דבר השם זה פרס ניחומים. רצון השם זה התורה באמת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? דעות הלכתיות לא נכונות, או דברי אגדה, הם גם תורה, אבל הם דבר השם ולא רצון השם.
אבל גם בדברי אגדה שייך רצון השם לפי זה.
לא שומע?
לפי זה גם בדברי אגדה שייך רצון השם, כי הם מתווכחים יום מה האמת בזה. אז מי שאומר אמת שכל אחד חושב שמשהו אחר הוא אמת.
אמרתי שמה שלא אמת הוא לא רצון השם. לא אמרתי שכל מה שאמת הוא רצון השם. יש אמת, האמת היא גם שיש פה שולחן לפניי. אז לכן זה רצון השם, מה זה קשור לרצון?
לא, כל דבר שהוא קשור לתורה, כמו מוסר, ערכים, כל מיני דברים שכתוב בתורה.
לא נכון. למה אתה מזהה רצון השם עם אמת? אני טוען שמה שלא אמת, אז ברור שהקדוש ברוך הוא לא רצה אותו, זה לא יכול להיות רצון השם. אבל זה לא אומר שכל מה שכן אמת, הוא כן רצון השם. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, זה שזה יהיה אמיתי, זה תנאי הכרחי לכך שזה יהיה רצון השם. אבל זה לא תנאי מספיק. זה צריך להיות הלכה אמיתית, בשביל שזה יהיה רצון השם.
זה צריך להיות גם הלכה וגם ש... הבנתי.
אוקיי?
לא הבנתי לגבי אם זה הלכה, אם הלכה זה רצון בציווי, אז איך יכול להיות דבר שהוא לא, שהוא לא להלכה, ואז הוא לא הציווי, וכן יקרה דבר השם, כי הלכה, כאילו...
זה היה מה שאני אומר, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וגם כשיש מחלוקת בין שני צדדים, שצד אחד טועה בעצם, אגב, בגרסאות מסוימות זה תלמיד צעיר עתיד לחדש, לא ותיק עתיד לחדש, יש מקורות שונים בחז"ל, נאמר למשה בסיני, או הראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, הקדוש ברוך הוא דיבר את הכל כדי לתת לזה סטטוס של תורה, כדי שכשאתה עוסק בדעה שהיא לא להלכה, לא נגיד שביטלת תורה. אילולי זה, זה היה ביטול תורה, אתה עוסק במשהו שהוא לא תורה. אבל זה פרס ניחומים. ברמה העקרונית, תורה זה רק מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אבל יש עוד דברים, ויש לי עניין במוסר, ויש לי עניין בהיסטוריה, או כל מה שמופיע במקרא, ויש לי עניין שאנשים ילבנו סוגיה הלכתית, ויביעו את דעתם באופן חופשי, גם אם הם טועים, כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיקרו. מצפה שיקרו, כן, לא רוצה. אז מצפה שיקרו. אז לכן את כל הדברים האלה, הוא כולל במושג דבר השם. אבל זה לא רצון השם. אוקיי?
אני...
זה סטטוס של תורה. אבל זה תורה סוג ב'. מותר להגיד דבר כזה.
ראיתי בחידושי רבי גדליה נדל, שם הוא כותב לגבי אלו ואלו דברי חיים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז הוא אומר שהכוונה שלשתיהם יש טעם צודק. עכשיו להלכה מה יותר סביר, אז הרב מקבל את זה או ש...
מקבל לגמרי, גם כתבתי את זה בעריכות בכמה מאמרים, ואני חושב שהאלו ואלו דברי אלוהים חיים באמת מדבר על ה... טעמים שאנשים הביאו, אבל השורה התחתונה אחד צודק והשני טועה.
תסביר על גזירת
הכתוב. יש כופנון טעמים לטמא את השרץ, כופנון טעמים לתאר את השרץ. כל 300 הטעמים הם נכונים. אין פה טעמים לא נכונים. השאלה שבוויכוח זה לא איזה טעמים נכונים, אלא איזה טעמים גוברים או שוקלים יותר מאיזה טעמים אחרים. ופה יש מחלוקת. אבל במחלוקת הזאת אחד צודק והשני טועה. לא שניהם צודקים.
במילים אחרות אפשר להקביל את ההבחנה בין דברים לבין רצונות לתורה לבין הלכה? זה מה שכאילו הוא רומז לנו פה? כאילו אומר לנו רב חיים מבולוז?
באמת, אתה צריך להחליט שכן. ואת אני חושב שאפשר להקביל, כי אם אתה... זאת אומרת, בחלוקה הקודמת ברור שאפשר להקביל. מה שהוספתי עכשיו זה שאם יש דעה הלכתית לא נכונה, גם היא נכנסת לתוך דבר השם.
כן, אני אכוון להלכה שכן, היא פסוקה וזו אמת, מה שנקרא.
כן, לא, אגב, כן. גם מה שאנחנו פוסקים זה לא תמיד האמת, יכול להיות שטעים.
כן, זהו, אז כן.
רב, אבל פעם אמרת, אם אני זוכר טוב, שכאשר יש שני טעמים שונים, ששניהם אמיתיים ורק בשורה התחתונה יש מחלוקת, אז אין צד באמת, אין צד שהוא אמיתי. הבאת את הדוגמה של השוקולד הזה. רק הצד שאומר לאכול הוא חושב שצריך לאכול מפני ש-X, והצד שאומר שלא לאכול צריך לאכול בגלל ש-Y.
כמו שאני אומר, שני הטעמים נכונים.
כן, אז שני הטענים נכונים, וגם השורה התחתונה נכונה. אם נלך לפי הצד א', אז צריך לאכול, ולפי הצד ב', לא צריך לאכול.
לא, השורה התחתונה לא נכונה, רק אחד נכון. כי בשורה התחתונה, מה המחלוקת? המחלוקת היא בשאלה, האם צריך להעדיף את הטעם על פני הבריאות, או את הבריאות על פני הטעם? ובמחלוקת הזאת רק אחד צודק. זו השאלה ההלכתית, המעשית, מה לעשות? בטעמים כולם צודקים. אבל בשאלה ההלכתית רק אחד צודק. בסדר?
בסדר.
אז בעצם מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שיש במושג תורה בעצם בלול מכמה מרכיבים. המרכיב, הליבה של העניין, זה הוראת הלכה. הלכה, לא הוראת הלכה. הלכה. זה הליבה של תורה. מעבר לליבה הזאת, יש עוד חלקים שגם הם תורה. רב חיים וולוז'ינר קורא לזה דבר השם ולא רצון השם. והחלקים האלה הם החלקים מוסריים, היסטוריים, דעות הלכתיות לא נכונות, שנעשות מתוך הלימוד, כן? כדי ללמוד תורה, אז זה נחשב גם תורה. כל אלה בעצם זה, נקרא לזה הפריפריה, פריפריה של התורה, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להדגיש שלמרות הטענה שטענתי עכשיו, צריך להיזהר, כל זה, 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 זה מבוא לסדרה של לימוד מול פסיקה, כן? אז אני רוצה, אני עכשיו מתחיל להגיע לנושא שלנו, היה מקום להבין מתוך התמונה שתיארתי עד כאן, שבעצם המטרה שלנו זה לדעת מה לעשות. הלכה, כן? לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה ושלא נעשה, או במילים אחרות, הלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. זה נקרא ללמוד תורה, כדי לדעת מה לעשות. ואז יוצא שלימוד תורה בעצם הוא מכשיר מצווה, הוא אמצעי. שהמטרה בסוף זה לעשות את הדבר הנכון. רק בשביל לעשות את הדבר הנכון צריך ללמוד. כמו שבשביל לשבת בסוכה צריך לבנות סוכה. זה לא אומר שבניית הסוכה היא מצווה. בניית הסוכה זה מכשיר מצווה. הוא מאפשר לי לקיים את המצווה. אז פה, אם אני לכאורה, לאור התמונה שתיארתי עד כאן, אז לימוד תורה הוא רק מכשיר מצווה. כי בעצם המטרה היא לדעת מה לעשות, לעשות את הדבר הנכון. רק בלי ללמוד אני לא אוכל לדעת. אז לכן צריך ללמוד. אז זאת טעות. זה לא נכון. למרות התמונה שתיארתי קודם, זה לא נכון. ולמה? כי המושג הלכה בעצם עוסק בשאלה מה עליי לעשות או לא לעשות. זה נכון מבחינת הגדרת המושג. אבל מה שאמרתי פה במשפטים הקודמים, אמרתי שהמטרה של הלימוד זה המעשה. זה כבר לא נכון. זאת אומרת, כשאני לומד הלכה, אני לומד מה מותר ומה אסור ומה חובה לעשות. האם בגלל זה, האם מכאן אני יכול להסיק שהלימוד נעשה כדי לעשות את הדבר הנכון? או להימנע מלעשות את מה שלא נכון?
לא.
זה דברים לגמרי שונים. כשאני הגדרתי עד עכשיו את ההלכה, לא הגדרתי מה מטרת הלימוד. הגדרתי קטגוריה מסוימת בתוך התורה, וקראתי לה הלכה. הקטגוריה הזאת זה אוסף הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. זה נקרא הלכה. עכשיו, כשאני לומד הלכה, אני לומד מה הקדוש ברוך הוא רוצה. האם אני לומד את זה כדי שאני אוכל לקיים? האם הלימוד הוא רק אמצעי? אני טוען שלא. זה בטח לא יוצא ממה שאמרתי קודם. אני טוען שזה גם לא נכון. בסדר? זו נקודה חשובה.
הרב יכול להסביר איך זה הגיוני? הרב יכול להסביר, כאילו, אם הכל זה, כמו שהרב אומר, זה ציווי. ואז זה אולי...
קראנו אותו. ובחיים ולא שינר כבר הסביר. ומה שהוא אמר, זה שלמה אני לומד הלכה? כדי לדעת מה לעשות? הסביר, קראנו עכשיו.
כן, לדבק ברצונו.
אני עוסק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא ורצונו חד, אז אני דבוק בו. זאת אומרת שכשאני לומד הלכה, הערך של הלימוד זה לא בגלל שאחרי זה אני יודע מה לעשות.
זה תכלית בפני עצמה.
בדיוק. רק נכון שההלכה זה הציוויים של מה לעשות ומה לא לעשות. זה מבחינת ההגדרה מהו התחום. אבל כשאני עוסק בתחום הזה, אני לא עוסק בו כאמצעי כדי לדעת מה לעשות. אני עוסק בו כי העיסוק הזה הוא דבקות בקדוש ברוך הוא. כי אני לומד תורה, ולימוד תורה זה ערך עצמאי. זה לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות.
גם תלמוד מתורה הוא מצווה בפני עצמה.
כן, נכון? אני אגיע לזה.
מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה?
אני אגיע גם לזה. לפי מה שאני אומר עכשיו, אז כן, שאלו אם תלמוד גדול או מעשה גדול, ונמנו וגמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אני קורא את זה כך. כשאתה שואל אם תלמוד גדול או מעשה גדול, אתה מניח שהתלמוד עומד לחוד, המעשה עומד לחוד, ואפשר לדון מי מהם, מי שניהם יותר גדול. תשובה, כל התמונה שעליה מתבססת השאלה שלך היא מוטעת. מה שגדול זאת השרשרת הזאת של תלמוד שמביא לידי מעשה. זה נקרא תלמוד, לא בגלל שהמעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי. אלא כי מה זה נקרא תלמוד? תלמוד זה נקרא משהו שמסתיים במסקנה מעשית. זה נקרא תלמוד. או במילים אחרות, ללמוד הלכה. תלמוד כזה שמביא לידי מעשה, תלמוד כזה שמסתיים במסקנה הלכתית, זה התלמוד הגדול. והראיה לדבר, שהגמרא הרי אומרת שם, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עכשיו, אם המעשה הוא היה המטרה, והתלמוד הוא האמצעי, אז בפשטות המעשה הוא הגדול, לא התלמוד הוא הגדול. אתה אומר לי שתלמוד גדול, וההנמקה היא הנמקה שמסבירה לי למה המעשה גדול. אתה אומר לי, למה תלמוד גדול? כי הוא מביא לידי מעשה. זה שהוא מביא לידי מעשה, זה אומר שהמעשה הוא הגדול, והתלמוד הוא אמצעי. אז למה זה נימוק לקביעה שהמעשה הוא גדול, שהתלמוד הוא הגדול?
באמת רש"י במקום אומר, על מה מעשה גדול?
מה?
רש"י באמת במקום אומר, על מה מעשה גדול?
לא, אבל הגמרא אומרת לא ככה, בגרסה שלפנינו.
רש"י במקום, רש"י במקום, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, על מה מעשה גדול.
לא זוכר את רש"י, בגמרא כתוב לא כך. אני צריך לראות את רש"י, אני לא זוכר כרגע מה הוא אומר, ואיך זה מסתדר עם הגמרא. הגמרא כתוב שתלמוד גדול.
הרב, אם נניח היינו חיים בעולם, אם היינו חיים בעולם שלא היה איך תמצא לקיים מצוות, לא שייך, מלאכים כאלה, לא, אין שום מצווה שאפשר לקיים, אתה יכול ללמוד תיאורטית, כאילו פיזיקה תיאורטית, אבל אין איך
תמצא לקיים. היית צריך ללמוד הלכה, ברור, זה היה גדול כי זה דבקות בקדוש ברוך הוא. ועוד מעט אני אביא לזה ראיה ברורה. בן סורר הוא מורה, אני כבר עכשיו אומר לך. לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. אבל עוד רגע אני אכנס לזה. אז הטענה בעצם זה שכשאני אומר שעיקר הלימוד הוא הלכה, אין פירושו שמטרת הלימוד היא לדעת מה לעשות. זאת לא אותה טענה. לא רק שזה לא אותה טענה, אני טוען שהראשונה נכונה והשנייה לא. שני דברים שונים. עכשיו בואו אני אנסה להדגים את הדברים האלה. דבר ראשון, אני אביא אולי את מה שכותב רב ישראל סלנטר. רב ישראל סלנטר, יש לו מאמר חוק ומשפט, זה גם הופיע באור ישראל, הוא כותב שם כך, הוא אומר, כתוב בגמרא שיש מחלוקת כרי, אם בן סורר היה או לא היה ולא נברא, אוקיי? ואם זה לא היה, לא היה ולא נברא, אז שואלת הגמרא, אז למה נכתב? שני וקבל שכר. שואל רב ישראל סלנטר, מה זאת אומרת שני וקבל שכר? כל שאר, זאת אומרת, את השלושה פסוקים האלה של פרשת בן סורר ומורה אני צריך, כי אחרת לא יהיה לי מה ללמוד. תורה דאגה שאני גמרתי את כל השאר, והוסיפה לי עוד שלושה פסוקים, כדי שיהיה לי מה ללמוד ולקבל שכר על הלימוד. זה מה שכתוב שם. זה הרי אבסורד. לכן אומר רב ישראל סלנטר, צריך לקרוא את זה אחרת. פרשת בן סורר ומורה, בגלל שמדובר למאן דאמר שלא היה ולא נברא, כן? בא ללמד אותנו את העיקרון של שני וקבל שכר. לא שהיא נכתבה כדי שנשנה ונקבל שכר. היא באה ללמד אותנו את העיקרון של שני וקבל שכר. שמה העיקרון הזה אומר? שאני לומד תורה גם הלכה, כי בן סורר ומורה זה החלק ההלכתי של התורה. אני לומד את זה לא כדי לקיים. הנה, בן סורר ומורה לא יגיע אף פעם, לא, אני לא אקיים את זה אף פעם. אז מה הערך של הלימוד? שני וקבל שכר. יש ערך ללימוד, כי הלימוד בעצמו הוא ערך, הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. הרעיון הזה מלמד אותנו בין סוחר ומורה. זה מה שאומר בישראל סלנטר. הוא מביא שם גם גמרא, הגמרא אומרת, למה לא מצוי שבניהם של תלמידי חכמים יוצאים גם הם תלמידי חכמים? מפני שלא ברכו בתורה תחילה, זה אחד ההסברים. אז הוא שואל, זה הסבר נורא מוזר. התלמידי חכמים שמקדישים את כל חייהם לתורה, מחפפים בנושא ברכת התורה משום מה? למה? וכולם. כי לא מצוי שבניהם של תלמידי חכמים יוצאים תלמידי חכמים, זאת אומרת, זה כנראה רוב תלמידי החכמים לא ברכו בתורה תחילה. זה לא שמישהו אחד. למה? מה פשר החיפוף המוזר הזה? אז הוא אומר, זה לא חיפוף. התלמידי חכמים חשבו שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. והגמרא במנחות אומרת שכל דבר שאינו סיום המצווה לא מברכים עליו. על מכשירי מצווה לא מברכים. רק על המצווה עצמה. זאת אומרת, בישראל סלנטר, אותם תלמידי חכמים, למה הם לא ברכו בתורה תחילה? כי הם חשבו שלא צריך לברך על לימוד תורה, כי לימוד תורה הוא מכשיר מצווה. המטרה זה לדעת מה לעשות. זה לעשות. ולכן הם לא ברכו. הם חשבו שלא נכון לברך. הוא מניח זה ברכת המצוות, גם על זה יש דיון ארוך, אני למשל חושב שזה לא ברכת המצוות. אבל הוא מניח זה ברכת המצוות. ולכן הוא טוען שזה, לכן בניהם לא יוצאים תלמידי חכמים. כי מי שחושב שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אז בניו לא יצאו תלמידי חכמים, כי הוא לא לומד תורה נכון, הוא לא מבין מה זה לימוד תורה. זו הטענה שלו. עכשיו, בואו אני אביא לכם ראיה חזקה לעניין הזה. הגמרא, לא הגמרא, שולחן ערוך מביא שנשים חייבות בברכת התורה. נשים חייבות בברכת התורה. אז שואלים שם, מגן אברהם, משנה ברורה, שואלים שם, אבל הרי נשים תורות ממצוות תלמוד תורה? לא שייכות במצוות תלמוד תורה. אז למה הן צריכות לברך? ועוד פעם, ההנחה היא כמובן שברכת התורה זה ברכת המצוות. אני חושב שההנחה הזאת לא נכונה, לכן השאלה הזאת היא לא שאלה. זה ברכת השבח, זה לא ברכת המצוות. אבל הם הניחו זה ברכת המצוות. אז הם שאלו, אז למה נשים חייבות לברך את ברכת התורה? אז הם אומרים שם, כי נשים צריכות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן. ואז מה? אז הם כן חייבות...
זה בעיה. זה רומז שהלימוד הוא מכשיר.
אז אני לא? אומר, נשים, בסוף תגיד לי מה התשובה. נשים חייבות במצוות תלמוד תורה או לא?
יש מה שכן.
אבל מה אומרת שלא?
לא, לא.
מה וכל הפוסקים אומרים שלא.
בגלל שמוצג את התפיסה.
המצוות במצוות תלמוד תורה, מי שחייב בזה זה הגברים, לא הנשים.
כמו שהרב אמר, לא חייבים בעצם הלימוד, אלא רק לדעת מה לעשות.
כי כאן התפיסה מוצגת היא כמכשיר.
לא, לא כהפוך, לא כמכשיר. מצוות תלמוד תורה זה ללמוד תורה לא כמכשיר לדעת מה לעשות.
לא, אבל בהקשר של נשים.
ללמוד עושים הלימוד.
בהקשר של נשים.
נשים שייכות גם בלימוד תורה, אבל לא במצוות תלמוד תורה. כמו שהן לומדות תורה כדי לדעת מה לעשות.
כן, במשפט שאומרים ללמוד הלכות שקשורות אליהן.
אם אתה לומד תורה כדי לדעת מה לעשות, זאת לא מצוות תלמוד תורה. כי אנשים הרי חייבות בזה והן פטורות ממצוות תלמוד תורה. במילים אחרות, מצוות תלמוד תורה זה ללמוד כערך לעצמו, לא כדי לדעת מה לעשות, לא כמכשיר מצווה.
אז למה הם מברכים הרב לפי זה?
מה?
אז למה אנשים מברכים אז?
כי עדיין לומדות את התורה, אבל אם זה באמת לא מברכות על מצוות, על ברכת המצוות, על מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה הן פטורות.
חייב להיות כזו הוכחה. כי יכול להיות שבאמת, זה לא חייב להיות כזאת הוכחה, כי יכול להיות שבאמת הן חייבות בהכל. הן מחזו לפי השיטה שלהן באותה תקופה, שבגלל שנשים זה תפלות ללמוד תורה, אז לכן יש משהו במציאות שאוסר עליהן ללמוד תורה. אבל בעיקרון, באמת יש להן חובה. יש להם חובה בעיקרון.
זה שאתה חייב ליטול את רוג, אז אתה מברך על את רוג בלי ליטול אותו?
לא.
נו, אז מה? אז מה אם הם חייבות?
לא הבנתי.
יש להם חייבות.
הם חייבות בלימוד תורה בעיקרון עד הסוף. רק יש את הבעיה של תפלות.
אתה מברך כשאתה לומד.
נכון, אבל רוצים שהם ידעו את ההלכות, את הבייסיק, אז אומרים להם, תקשיבו, את זה תלמדו ותברכו את ברכות התורה. רק על הדברים שזה משהו שהוא ממש בעומק, כאילו, ללמוד את התורה.
אתה אומר שנשים חייבות במצוות תלמוד תורה? רגיל?
כן.
כל הפוסקים אומרים שלא, הגמרא אומרת שלא.
בסדר, אפשר להתווכח.
לא, לא תפלות. תפלות זה אומר שאסור ללמד אותם. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שהן פטורות מהמצווה. זה לא קשור לתפלות.
זה לא רק שאסור ללמד אותם, אסור להם גם בעצמם, אסור להם ללמוד גם. יש בעיה שהם ילמדו.
אז זה דיון.
לא לפי הדרישה, לא לפי הדרישה.
מה שכתוב בגמרא שכל המלמד את ביתו תורה. אבל עזוב, אפילו אם להם עצמם אסור ללמוד, זה לא מעניין. זה לא המישור שאני מדבר עליו. אני מדבר על השאלה מי חייב במצווה. אחרי שאתה אומר שנשים פטורות מהמצווה, וזה גמרות, זה ברור, זה מוסכם על הכל. נשים פטורות מהמצווה, עדיין עולה שאלה, האם מותר ללמד אותם בכל זאת, למרות שהן פטורות מהמצווה. אז זה אומרת הגמרא, לא, אל תלמד אותם, כי זאת תפלות. אבל התפלות זה לא הסיבה למה הן פטורות מהמצווה.
מה הראיה של הרב, שההוכחה שנשים פטורות זה בגלל שהן פטורות בעצם במצווה? יכול להיות שהן חייבות, כמו שהסברתי לפני זה. הן חייבות, רק זה התפלות פותרת אותם.
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
זה בגמרא.
עוסקים מהגמרא, אומרים לא כך.
איפה זה?
פטורות מתלמוד תורה.
השאלה למה, אם זה בגלל תפלות, או מעצם הדבר?
פטורות מהמצווה, לא בגלל התפלות. התפלות זה הסיבה למה אסור ללמד אותם.
אפשר לדעת למה הם
פטורות. כתוב להימתמת ביניכם, כתוב להימתמת ביניכם, ביניכם ולא בנותיכם.
נו, לא הבנתי.
לא, אז הגמרא דורשת, לא, אני עונה לה...
בעצם נשים פטורות, בשביל התפלות.
זה פשוט שהן פטורות.
רגע.
למה הדרשה הזאת אומרת, השאלה מה הדרשה הזאת אומרת, למה, אם זה מצד, כאילו, הדרשה עצמה, השאלה אם זה מדין תפלות או מדין עצמו, זה בדיוק השאלה.
זה לא מדין תפלות, אבל בדרשה כתוב שאנשים פטורות.
השאלה למה?
פטורות, זהו.
רגע,
למה? אם בכל זאת ללמד אותם, זה דיון אחר.
רגע, אבל למה הן פטורות, כאילו, ב...
לא יודע למה הן פטורות, הן פטורות.
אז אפשר להגיד מטעם תפלות, אני לא מבין למה לא.
כאילו, למה קבעו את זה? אתה דורש תאים את הקרא.
לא תמיד אקרא, לא תמיד אקרא. ההפך, אני מסתכל, למה אמרו ככה? ואני מסביר, למה חז"ל דרשו ככה? מה הגיוני? הם דרשו ככה בגלל תפלות
בדורם. זה רק טעם הפסוק.
לא טעם הפסוק, חז"ל דרשו את זה ככה.
מה זה דרשו את זה? זה תמיד אקרא.
אני מסביר את חז"ל, אני מסביר את חז"ל, לא את תמיד אקרא.
אני מסביר את חז"ל עד מוחרתיים, אז חז"ל דרשו תמיד אקרא.
בסדר, אני עושה מה שהם עשו.
אתה לא עושה מה שהם עשו, כי גם הם לא עשו את זה. אתה החלטת שהם עשו את זה, אבל אנחנו פוסקים שלא דורשים תמה דקרה. הן פטורות, נקודה, אין פה שאלה בכלל. לשיטתך, ברגע שמחליטים שכן מלמדים את אנשים תורה, כי זה כבר לא תפלות, נגיד בזמננו, אפילו בבית יעקב, אז הם מקיימות את המצווה? אף אחד לא אומר שהם מקיימות את המצווה. אגב, אני כן אומר, אבל זה דיון אחר.
כן, מעניין למה, כאילו...
שאף אחד לא יגיד, אני לא מבין הכוון, אף אחד לא אומר. אני שואל את הרב, מה הרב חושב?
אז אני אומר לך מה אני חושב, שאנשים פטורות מתלמוד תורה.
למה?
זה מה שכתוב בכל הפוסקים, וזה מה שדורשים מהפסוק, זה הכל.
רגע, אבל מה הם נמקים בזה בגמרא?
אין נימוקים, זה מה שהפסוק, זה ככה לומדים.
הרב עצמו הסביר בספר שלו, בטרילוגיה, שיש הבדל בין, מה הכוונה תאי מדקרו? האם הכוונה שמסתכלים על זה מלמעלה ואז זה בסדר? או שמסתכלים על זה בעומק ואז זה נקרא תאי מדקרו, וזה הבעיה. הרב הביא את זה בספר.
לא, לא, זה לא הבדל בין למעלה לבין בעומק, זה משהו אחר. לא משנה.
הרב אמר, הוא הסביר את זה, אה?
שאלה של למעלה ובעומק, זה חילוקים אחרים. אבל עזוב, לא רוצה להיכנס לדבר הזה עכשיו. זה נקודה שולית, אין טעם.
רגע, אבל לדעתך אין פטורות, אבל אם הן לומדות זו בכל זאת מצווה? כאילו לשיטתך?
לכאורה כן, לא רק לשיטתי. לכאורה כן, אלא מה? יש בעיה של תפלות, ושם זה סיפור, השאלה היא איפה זה שייך, והאם זה שייך, ואצל איזה אנשים, ומתי. אבל עקרונית, זה מה שהגמרא מדברת, שגם אם הן לומדות, גם אם הן פטורות, עקרונית אפשר היה ללמד אותן. רק אל תעשה זה כי זה תפלות. כמו כל מצוות שנשים פטורות, מצוות עשה זמן גרמה, אין סיבה להניח שפה, אם הם יקיימו את זה, לא תהיה להם מצווה, כמו כל מצווה אחרת שהן פטורות ממנה.
הרב אומר שהם, הם עושים מצוות תלמוד תורה, כן, שאינו מצווה ועושה, לא כמצווה ועושה.
נכון. אני טוען יותר מזה, אני טוען שגם הגברים עושים את זה כמי שלא מצווה ועושה. כי מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. יוצאים ידי חובה. כל השאר אתה עושה כמי שאינו מצווה ועושה.
בלכתך ושרבך ובקומך זה רק על קריאת שמע?
מה, לא שומע?
כל מה שכתוב בלכתך ובדרך, שרבך ובקומך, זה רק על קריאת שמע?
מה אומרת? קריאה שם הבוקר, גמרא ומנחות, בדף צדיק ט', גם בנדרים, בדף ט'. הגמרא אומרת שקריאה שם הבוקר וערב יוצאים ידי חובה, בשוכבך ובקומך, בוקר וערב.
כן, יוצאים ידי חובה, אבל זה לא החובה של התלמוד, אתה לא יכול כאילו לעשות את המצווה התמידית?
בטח שאתה יכול, אתה גם נדרש לעשות את זה, אבל זה לא חלק מהגדרת המצווה. טוב, זה פרשייה.
זה לא חלק מהציווי של החיוב.
כן. זה להפך, אתה חייב לעשות את זה לא מתוך הציווי, לא מתוך הציווי, אלא כי אתה מבין כמה זה יסודי וחשוב. בגלל זה אתה צריך לעשות את זה. החיוב הזה אגב יש גם על נשים, לטענתי.
של הרב בן צורך.
תורה במובן ההלכתי. טוב, אז בואו נשאיר, זה שיעור בפני עצמו. פה לענייננו, מה שאני רק רציתי להראות, זה שלפי המגן אברהם והמשנה ברורה, זה יוצא די בבירור, שכאשר מישהו לומד כדי לדעת מה לעשות, זה לא נקרא מצוות תלמוד תורה. זה חייב גם מי שפטור מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה ללמוד את התורה, לא כדי לדעת מה לעשות, אלא כדי ללמוד תורה. כשאתה לומד הלכה, אתה לומד מה לעשות ומה לא לעשות, אבל אתה לא לומד את זה כדי לעשות ולא לעשות. זה שני דברים שונים לגמרי. ולכן הטענה בסופו של דבר, זה שלמרות שעיקר התורה זה הלכה, אבל גם בהלכה, כשאני מדבר פה על הלכה, אני מדבר פה על לימוד של הקטגוריה התורנית הזאת שנקראת הלכה. לא ללמוד כדעת מה לעשות. אני כבר אקדים קצת את המאוחר, כלומר, לימוד של קיצור שולחן ערוך זה לא זה. לימוד של קיצור שולחן ערוך זה לא תלמוד תורה בעיניי. זה לא תלמוד תורה, כי אתה לומד כדעת מה לעשות, זה חשוב. אבל זה לא מצוות תלמוד תורה. זה תלמוד תורה, זה ללמוד כדי ללמוד, לא כדעת מה לעשות. אז ללמוד את הסוגיה כמו שצריך.
למה זה לא גם וגם?
מה?
למה זה לא גם וגם הרב?
כי אתה לומד פה כדי לדעת מה לעשות. אם אתה רוצה ללמוד באמת, אתה לא לומד קיצור שולחן ערוך.
למה? אני לומד כדי לדעת מה לעשות, וגם כדי ללמוד, הרב, בצורה יותר שטחית אולי, אבל למה זה לא בהגדרה?
אתה יכול לקרוא לזה איזשהו תלמוד תורה שטחי כזה או אחר, יש שיגידו ביטול תורה באיכות, לא משנה. אבל כן, זה לא תלמוד תורה במובנו המלא. תלוי, אם כוונתך בלימוד קיצור שולחן ערוך היא גם כדי ללמוד פיסות של תורה, אז יכול שאתה גם מקיים מצוות תלמוד תורה. אם אתה לומד את זה כדעת מה לעשות, אז לא. ולא מדין מצוות צריכות כוונה. זה הגדרה מהותית של הלימוד. זאת אומרת, זה לא קשור לדין מצוות צריכות כוונה. טוב, אני אעצור כאן, זה רק המבוא שמתחיל את הדרך. אם יש הערות או שאלות, אז... לא שומע?
יש ברכת שמואל בסימן י' קידושין שדן למה שהרב מדבר, שאמר השער הירש באמש חשב, טענו שהוא סובר ככה, כאילו שהוא סובר שזה מספיק מצווה ללמוד, כאילו בלי ללמוד בעיון, כאילו מספיק כאילו לדעת.
לא, שמה הוא דן, לא, זה לא אותו דבר. שמה הוא דן ביחס בין לימוד כדי לדעת לבין לימוד לשם הלימוד. אבל מה ללמוד כדי לדעת? יכול שאתה לומד עיון גמור, לא קיצור שולחן ערוך. הדיון שלו שם זה לא, הוא לא בהכרח על קיצור שולחן ערוך, אלא השאלה אם ההגדרה של המצווה זה לדעת את התורה או לעסוק בתורה.
מה ההבדל בין לדעת אלא לעסוק?
למשל, אם אתה לומד משהו שאתה כבר יודע.
כן. אז לפי רש"ר הירש זה לא היה כאילו מצווה כאילו?
לא יודע מי זה רש"ר הירש, אני מדבר על ברכת שמואל.
לא, הוא הביא שם את רש"ר הירש, הוא הביא שם את זה.
לא זוכר.
זה היה השאלה שמה כאילו, שהאלה של גרמניה לא רצו ללמוד.
אני כבר לא זוכר, אביר כשמואל הזה, שאתה מדבר עליו, זה החלוקה שלו.
אוקיי.
טוב.
רק לגבי שלא צריך, לא צריך באמת, לא צריך באמת, למה הנפש החיים כותב שצריך כאילו לכאורה שיהיה כוונה לעבודת השם. יצא לנו כאילו שהתורה זה דבר, יעני שבמציאות זה קורה כמו שהרב, ככה שיצא מהשיעור של הרב.
במציאות שאני נוטל לולב, אז נטלתי לולב. ועדיין כשאתה עושה את זה בכוונה, זאת מצווה מעולה יותר. אז גם בדבקות בקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה מתוך כוונה להידבק בקדוש ברוך הוא, זה הופך את הדבקות למעולה יותר.
זה מדין צריכות כוונה או שזה לא...
אין מצוות צריכות כוונה, כן, זה לימוד לשמה. ההבדל בין כוונה לבין לשמה, זה טעות נפוצה בעולם. אתם מזהים את המושג של כוונה עם המושג של לשמה, אבל דווקא בתלמוד תורה זה מאוד קרוב. בשאר ההקשרים זה לא דומה. אבל דווקא בתלמוד תורה, כשמדברים על לימוד תורה לשמה, ועל כוונה במצוות תלמוד תורה, זה מאוד קרוב.
הנפש שלכם מביא את הראש הזה, בנדרים, שלשמה זה לשמה של תורה.
לשם התורה, כן.
אז לכאורה כאילו לא לשם קודש הבריחו.
לא, בטח זה לשם הבריחו. לא, עשה דברים לשם פועלן, ודבר בהן לשמה.
דבר בהן לשמה.
הראש בנדרים שהוא מביא, הנפש החיים שם בשער ד' זאת אומרת, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהן לשמן, הגמרא אומרת בנדרים. אז הראש כותב על זה, עשה דברים לשם פועלם, לשם הקדוש ברוך הוא, זה בעשיית המצוות. ודבר בהן, כשאתה לומד תורה זה לשמן, זה לשם התורה עצמה. מה זה לשם התורה עצמה? לשם התורה עצמה כרצון השם. זה לא לשם התורה. אם איזה גוי לומד את זה כי באוניברסיטה הוא לומד תלמוד, זה לא נקרא תלמוד תורה.
אז הרב אומר שאחד שלומד תורה עכשיו, ובלי היסוד, היסוד של התורה, זה לא
נחשב תלמוד. מצוות בלי כוונה, לא אומר שזה חסר ערך, אבל יש רמות שונות של ערך בדבר הזה. גם רמות שונות של דבקות, אני מאמין. אז לכן הוא אומר, תעשה את זה, הוא גם אומר, תעשה את זה לפני, לא תוך כדי הלימוד, תחשוב על המיגו, על הגנב ועל השקרן. לפני הלימוד תקדיש זמן מסוים ליראת שמיים, להתוודות על חטאתו וכו'.
הרב הביא ראיה מזה שבניהם לא יוצאים תלמידי חכמים, מי שלא בירך בתורה תחילה. כן, כן, לפי ההסבר הזה, יש משהו מעניין. יוצא פה שבעצם, הוא לא אומר שככה זה צריך להיות. הוא אומר, תראו, מציאות זה לא עובד אם אנחנו עושים ככה, אז תעשו הפוך. זאת אומרת, הוא לא יודע באמת, מבחינה מהותית, מה באמת נכון. האם באמת עושים כדי לדעת, או כדי ללמוד, בעצם ללמוד. הוא אומר, תראו מציאות, אם עושים ככה, תראו מה יוצא.
כן, לא? אבל ברור שהמציאות היא כזאת, כנראה בגלל שגם מהותית זה לא נכון לעבוד כך.
אין ראיה מן המציאות למהותיות. מהותי, אנחנו לא יודעים.
אין ראיה לוגית, אבל זה סביר מאוד.
אוקיי, סדר. לא, אני רק אמרתי, מה שהרב הביא, מה שפול צד, אז תודה.
טוב, שבת שלום ובשורות טובות.
תודה רבה, שבת שלום.